אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה, מצוות ביכורים, אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתל. והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך להשתכן שמו שם. זאת מצוות העלאת הביכורים. ומתי לכהן אשר יהיה בימים ההם, ומתי אליו הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן התנא מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. וענית ואמרת, וכל הדברים שאומרים. מצוות ביכורים, קודם כל, אחת מהמצוות שבאות ללמד אותנו הכל משמיים, ולכן הראשית להשם, הראשית לגבוה. איפה אנחנו מוצאים את זה עוד? מה? איפה? איפה מוצאים עוד? ובכל מצוות, בחור, פדיון הבן, הבחור שנולד, הוא של הכהן. כך זה באדם, וכך להבדיל בבהמה. בחור כל בהמה טהורה, ואפילו בבהמות הטמאות, את החמור, גם פתח חמור. מעבר לכך, מה יש לנו עוד שהראשית להשם, הראשית לגבוה? אדם יש לו צאן, יש לו כבשים, אז את הבכור הוא נותן לכהן, אבל מעבר לזה, כל שנה שהוא גוזז את הצמר מהצאן, ראשית הגז לכהן. כך זה בבעלי חיים, בעצים אנחנו רואים שלוש שנים ראשונות, עולה, שנה רביעית, נטע רבעי. וכל שנה, הפירות הראשונים, ביקורים בשבעת המינים בכלל, העומר ושתי הלחם בפרט בחיטה ושעורה. אז כך זה באדם, כך זה בבעלי חיים, כך זה בצמחים. המדרש אומר לנו, העיר הראשונה שאתם זוכים לכבוש בארץ, יריחו, לא לוקחים שלל, היא כולה קודש להשם. מה הסיבה? כי זה הראשית, הראשית, הכל לגבוה. וכך אומר השם משמואל, אדמור מתוך אותו, בן של אבני נזר, נכד של הרבי מקוץ, אומר כך, שכך כל שנה מתחילה לנו. הימים הראשונים בשנה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, שבת תשובה, יום כיפור, הימים הראשונים בכל שנה מוקדשים לגבוה. השעה הראשונה בכל יום, אדם מתחיל, מודה אני, ולא עוסק בשום דבר לפני שהוא עומד בתפילה לפני כולו. כך מובא בשם שמואל. ספר פלא יועץ. ספר פלא יועץ של רבי אליעזר פאפו כותב בביכורים, בערך ביכורים, הוא כותב ביכורים עם מצווה אחת מתרי"ג מצוות שהייתה נוהגת בזמן שבית המקדש היה קיים. היום יש לנו את המצווה הזאת? מה? לא. אז אנחנו פטורים? לא. ממשיך הפן יועץ ואומר, ויש דוגמתה בזמן הזה. אדם שזה יקר לו, שעבודת המקדש יקרה לו, בזאת ייבחן. תגיד, הוא כותב את זה. שהרי אמרו כל המקריב דורון לתלמיד חכם, כאילו הקריב ביקורים. וכבר כתבנו, אומר רבי יואל, שאסר יאמר כי לבבו עליו יכאב, אבל שבעוונותינו חרב את המקדש ואין לנו יכולים לקיים מצוות הנהוגות בפני הבית, בזאת ייוודאי כנים הדברים. מי שבפיו אומר שהוא כואב את חורבן הבית, והוא כואב את היעדר המקדש, והוא כואב את החיסרון במצוות שסובבות את המקדש, וזאת שיבחן עד כמה זה אמיתי אצלו. כאשר יקיים המצוות שאין דוגמתם, ואשר בכוחו לעשות יעשה, יש לך מעין ביקורים גם היום. וראוי לאיש ואישה אשר נדב ליבם אותם לעשות נחת רוח ליוצרם, להפריש ראשית ביקורי כל אשר בביתם. כל דבר, כאשר קונים, הוא קונה משהו. הוא קונה אוכל, הוא קונה ביות, הוא קונה ביגוד, כל אחד, כל דבר שהוא קונה. דגת, תירוש ויצר, וכל מיני גבטה שקונים, כל ענייני הבית שהוא קונה, יפרישו תחילה חלקם להשם, ויתנו לעמלי תורה, או לעניים בני טובים. הנה, יש לך מעין מצוות ביקורים. בזמן הזה, כך כותב אפילו יועץ. אז קודם כל, במישור הפשוט, הראשית להשם. ואז אנחנו מעלים את הביקורים. יש ביאור מופלא של הרב קוק בעין היה על המשניות מסכת ביקורים שמתארות את העלאת הביקורים. אומרת המשנה, איך היו מעלים את הביקורים? יש שיירה. השיירה בהתחלה עוד מתאספת בעיר המרכזית של אותו מחוז, של המעמד. ועד מתחילה תהלוכה עולים לירושלים. בראש ראש ראש התהלוכה רואים שם שור. והשור הולך לפניהם, אומרת המשנה. וקרניו מצופות זהב, ועטרה של זית בראשו, וחלים מטה לפניהם עד שמגיעים קרוב לירושלים. טוב, אדם קורא את זה, יכול לחשוב לעצמו, יש פה תיאור מאוד תיאורי, מאוד ספרותי, מאוד פיוטי. ויש שם שור, וקרניים מזהב, ועטרה של זית, ושומעים את החלילות לפניהם. נשמע יפהפה. יכולים לעשות מזה ציורים, ויכולים לעשות מזה הצגה, וסלינו על כתפינו, ראשינו עטורים, מקצות הארץ בנו, הבאנו ביקורים. נחמד מאוד. אבל אם אנחנו רגילים בדברי ראשונים לדייק בכל מילה, ולמעלה בקודש בדברי אמוראים, אביי ורבא, לדייק בכל מילה בגמרא, ולמעלה בקודש משנה, לימדונו בגמרא שאנחנו מדייקים בכל מילה במשנה. אז זה לא רק איזה תיאור ציורי שתשמע, כדאי שזה יהיה אירוע מרשים ויפה, אולי זה שור, נקשט אותו גם קצת ככה, ויהיה ליווי מוזיקלי. זה לא ככה. זה גם קשור ולא גמור. וקרניו מטיפות גאים, ולא נצבע אותם בצבע התחלת והרגמה. והכרה שדי דווקא, ולא שמשהו אחר. והליווי מוזיקלי כביכול, זה מדויק, צריך להיות דווקא חליל, משנה. והרב קוק מלמד אותנו שיעור שלם לחיים, להתנהלות של חברה, להתנהלות של מדינה, מתוך המשנה הזאת. עם ישראל עולה עם הביקורים שלו. כל החקלאים, ההוא היה לו מטע זיתים שאין פירות, ולהוא היה פרדס לימונים, והוא מענה את הרימונים. וכך כל אחד ואחד. ומגיע השעה שמעלים את היבול, אחרי עבודה, שנה שלמה, עבודה מאומצת, של עמל, שמי שהיה חקלאי יודע מה זה. שהוא חרש, ועשה תיחוח ודיז, ופרס מערכת השקייה, ושתל, ודישן, והשקע, וריסס, וגזם, ועוד ועוד ועוד, עד שזוכה לראות את הפירות הללו. בראש השיירה שור. מה מסמל השור? אנחנו היום לא רגילים בזה. יש כאן מישהו חקלאי מהבית? מושבניק, קיבוצניק? מה? סבא. סבא. מי איפה? מי איפה? כבר חסיב. השור בעברית של היום, ג'ון דיר. כל חקלאי יודע מה זה. יש טרקטור קטן, ויש טרקטור נראה כמו מפלצת. משהו ענק. ולפי העוצמה של הטרקטור, אתה יכול להפוך את הקרקע, והוא סוחב איתו פעולות רבות שצריך לעשות בקרקע. ומדשנת, ומדסס, מפוח, ומה לא. לפני שהיה טרקטור, השור. רוב תבועות בכוח השור. לפי העוצמתו של השור, כך יהיה לך את התבועה. והשור הוא סמל העמל והעבודה. וחברה בריאה מציבה בראש השיירה ערך. עמל כפיים, עבודה. לא מתפרנסים ממשהו שלא דורש עמל, אלא אנחנו אנשי עבודה, אנשי עמל. טוב, בשביל מה אתה עובד כל כך קשה? נשאל אדם את חברו, או נשאל הבן את האביב, למה אתה עובד כל כך קשה? לא, אני עובד בשביל להביא הכסף. נכון? קרניו מצופות זהב. זהב זה הביטוי העליון ביותר לאושר בעין. כסף וזהב. אז השור הולך בראש התהלוכה, בראש השיירה שעולה לרגל, השור שמבטא את ערך העבודה, שמה בחרת לעבודה? קרנה אדם, לכבוד זהב. כסף. ובשביל מה אתה צריך כל כך הרבה כסף? בן יקר, כל מה שאני עובד זה בשביל כסף שאתה תוכל ללמוד. בשביל שאתה תוכל לקנות חוכמה. התרה של זית. הזית, מוצאים את זה בהרבה דוגמאות, הוא סמל לחוכמה. המנורה שמקבלת את תורה משמן זית, מבטאת את שבע החוכמות. אז אתה מושר, קרנה מצופות זהב, ואתה נותן זית בראשו. בראש השיירה שעולה לרגל, אנחנו מציבים את ערך העבודה, שהיא מביאה לכסף, שהיא מביאה לחוכמה. נשמע דברים טובים. אבל צריך שם חליל שיקה לפני. לכל כלי נגינה, יש לו את מה שהוא עושה בנפש. בכינור עושה דבר אחד, ובצלתיים עושים דבר שני. והחליל כתוב שהחלילים היו משתמשים בהם גם לשמחות וגם לא עלינו בצרות. החליל מיוחד לקלה או למת. כשרוצים לשמח ולזכות לפני הקלה, היו נוהגים להשתמש בחלילים, וגם ללוות את המת עם חליל ובמכוון. כשאנחנו עולים לרגל עם כל היבוש ואנחנו שמחים ומציבים את ערך העבודה, ומתוך זה יש כסף ומתוך זה יש חוכמה, בא חליל ואומר, את כל שלושת הדברים הללו אפשר שנשתמש בהם לברכה, לעילוי, והם גם יכולים להפיל את האדם. אדם יכול להיות נהנה מיגיע כפיו, איש עבודה ועמל, הוא יכול להיות משועבד לעבודה, שהוא לא מצליח להרים את הראש. אדם יכול להשתמש בכסף לברכה, לנתינה, לצדקה. הוא יכול להיות רודף בצע. אדם יכול בחוכמה להשתמש, להביא ברכה לחברה, להביא ברכה לכולם, לפתח, להמציא דברים. הוא יכול. עם החוכמה שיש לו, גם שתהיה לרועץ. ולפתח דברים נוראים. כמו שזכור לי, חבר שהיה מנהל בית הספר הממלכתי דתי, הבית הספר האזורי בגוש קטיף, תיבנה ותיכונן, חבר בשם אפרים תשנדי, את הספר בנווה דקלים. כשאביו היה ניצול שואה, כשעבר את הגיהנום שם, ואותו חבר, כשהקימו את בית הספר, הוא מכנס את הצוות שלו, והוא אמר שם, למלמדים, למורים, למורות, ודאי כל אחד ואחד יעשה את העבודה שלו. והוא ילמד תורה, והיא מלמדת עברית, והוא מלמד חשבון, והוא ילמד, כל אחד ואחד מלמד מה שהוא לומד. ואנחנו נשתדל לעשות את עבודתנו, עבודתנו נאמנה. אבל חשוב לבדור, עם כל הכבוד, לחוכמות שאנחנו הולכים ללמד, לידיעות, העיקר הוא החינוך שיקחו בני אדם. ואז, כבן למשפחה ניצולת שואה, שחלק מאחיו נספו בשואה השם יקום דמם, הוא אמר, חיים אנשים לומדים, איזה יש לו תואר ראשון. והוא אחר כך ממשיך הלאה, ויש לו לא רק בי, יש לו גם ימי, יש לו תואר שני. והוא אחר כך ממשיך הלאה, הוא אחרי איזה דוקטורט. אנשים הולכים. המשיך אפרים דשנבי, נהל בית הספר שם ואמר, ראינו כבר אנשים בעלי תואר. מי שתכנן את אושוויץ היה מהנדס עם תואר. ודוקטור מנגלה, עם עצמו ודיכרו, היה דוקטור עם תואר. כך שתרשו לי לא להתרגש מהתארים האלה. צריכים קודם כל להיות בני אדם. וזה חלק ממה שמסביר לנו פה הרב קוק במשנה בביקורים. יש עבודה, ויש כסף, ויש חוכמה. זה יכול להיות בעזרת השם לברכה גדולה, וזה יכול גם לא עלינו להפיץ את זה. כן. מה? ולפי הסבר הגאון מבינה למנורה, הוא אומר שזה חוכמות, כולל חוכמת המתמטיקה וחוכמת המוזיקה. לא צריך לבדוק את זה בפנים שם. אז זה שיעור גדול שמלמד אותנו הרב קוק, מתוך חצי משנה. ממצוות העלאת הביקורים. נחזור על המצווה עצמה, כפי שאנחנו קוראים אותה בפרשה. מצוות הביקורים מופיעה ב-11 פסוקים. עד עכשיו מה שקראנו זה רק 4 פסוקים, אבל לכאורה סיימנו פה. סתם פה בתקן, ונתן למקום אשר יבחר השם אלוקיך, להסתכל שמו שם. והנה, המשך הפסוקים עוסקים במצוות האמירה. מה הוא אומר? ובתן הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו. הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. ואז, הכהן לוקח את התנא, ולקח הכהן התנא מידיך ויניחו לפני מצוות השם אלוקיך, וענית ואמרת. יש דיונים במשנה, מי מביא ולא קורא, מי מביא וקורא, ועכשיו יש לו פה אמירה. ונשמע מה הוא הולך להגיד. זה שאנחנו שומעים מה הולך להגיד, אם היינו חושבים מעצמנו לבד, נו, השקלי הזה עבד שנה שלמה, ויש לו ברוך השם השנה, ברכה רבה ביבול, והוא עולה, מה הוא הולך להגיד? תודה, תודה על מה? על מה? כן, תודה, ברוך השם, ריבונו של עולם, תודה לך. אחרי כל מה ששילמתי על השתילים, ושילמתי על הפועלים שעובדים אצלי, ושילמתי ושילמתי, והכל, בסופו של דבר, עוד נשאר לי, ברוך השם, ברכה מרובה, ופרנסתי את המשפחה, ועוד אני יכול עכשיו להמשיך ולפתח עוד, ונשאר לי עוד בחיתכון, ועוד לא יודע מה, ואני אדם, מה תודה? כך הייתי חושב, שזה מה שיש בראש של החקלאי בתוך שנת העבודה, כשהוא מביא את היבול המבורך. והנה,
אנחנו נקרא עכשיו את הדרשה שלו, עומד שם אותו חקלאי, עם הבגדים הכחולים שהוא מגיע מהשדה, אולי עולה על בגדים חגיגיים, לא יודע. והוא נדרש עכשיו לתת את הדרשה. לא משפט אחד, לא מילה אחת עוד. יש שם כהנים, יש שם לוויים, מתנהל במעמדה, מי שם ויש שם? והוא החקלאי מוזמן עכשיו לתת דרשה. הוא לא רק אומר תודה, הוא מספר לנו עכשיו פה, פי, אנו בנו. ועוד לפני שאנו בנו, עוד היינו בגלות. ועוד לפני שהיינו בגלות, הקדוש ברוך הוא מבטיח לאבותינו, מה כל הדרשה הזאת? וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, ויש דיון שלם, הכוונה לאברהם אבינו, או ליעקב אבינו, מי זה אבי פה, וירד מתקלמה, ויגור שם בבתי מעט, ואי שם לגוי גדול עצום בארץ. אנחנו מכירים את כל זה, כי אנחנו בליל הסדר מזכירים את כל דבריו. ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. וניצק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצינו. מה זה קשור? הוא עכשיו מביא את הביקורים, ואומר תודה. מה הוא מספר לי עכשיו על השיעבוד מצרים? ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ומורשים. ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ועתה, הנה הבאתי את ראשית פרי הדבר אשר נתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולזיתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. מה זה הדרשה הזאת? מה זה הדרשה הזאת? וכל אחד דורש שם את הדרשה הזאת. התורה מרוממת אותנו למחשבה הרבה יותר נעלה מהתודה, שהתודה זה דבר חשוב בפני עצמו. אבל חקלאי בארץ ישראל, כשמביא את היבול שלו, כשבית המקדש עומד על מכונו, זה הרבה יותר מאשר התודה האישית של האדם שמצליח להתפרנס בכבוד. הוא בא ואומר בכל רם לעצמו, למשפחתו, לחבריו, לכל ישראל, הוא אומר, אני החקלאי, אני מגדל התמרים, מגדל הרימונים, מגדל הזיתים, יש לי כרם, לא משנה כרגע מה יש לו. אני היישום של כל החלומות, ההבטחות, הנבואות, התפילות של כל הדורות. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו, ליצחק, ליעקב. נכון, בניכם עוד יצאו לגלות, ועבדו ועינו אותם, ואחר כך יבוא יום, והקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לארץ. ויבנה המקדש, ואנחנו נעבוד את הארץ, ונהנה מיבולה. אתה חקלאי עכשיו רואה את עצמו, לא רק בתור אדם פרטי, שהתחיל את החיים לפני 50 שנה, לפני 30 שנה קנה את שטח אדמה, לפני 20 שנה נטע שם מפת רימונים, ועכשיו הוא ברוך השם מצליח. ועל זה הוא אומר תודה, על כל ה-20-30 שנה הללו. הוא אומר, אני חוליה בשרשרת של כל הדורות. לא רק חוליה בעצה. אני היישום, הפסגה של כל מה שהוא פה. הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו, כשעם ישראל משובדים במצרים, והוא אומר לו, שמעתי את נעקת בני ישראל, ובסופו של דבר אני אעלה אותם, ארץ זבת חלב ודבש. ועכשיו שהוא מביא את הזבת חלב ודבש, הוא אומר, הנה, עכשיו הכל מתקיים. ואם נפתח את העיניים, הוא אומר לנו, ולא רק להסתכל על השעה הפרטית שהוא חי, או על הדור שלו, אלא על מהלך כל הדורות, ואיפה אנחנו משתלבים בזה. אני לא יודע להלחין, אני מצפה למלחין שילחין איזשהו שיר. אנחנו רגילים בחתונות. יש לך חתונה בירושלים. או בכל מקום אחר בארץ. ומה השיר המצוי ביותר? מה שרים? טאם 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 מה? עוד ישמע עוד ישמע והרי יהודה זה דברי נבואה דברי אלוקים חיים אני מבין שזה אנחנו אומרים לעצמנו בשירה בגעגוע בתקווה באמונה, לפני 2,000 שנה, כשיצאנו לגלות, אנחנו מוצפים שעוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל צפון וכל צפון. ומי שאנחנו שרים את זה, לפני 4 שנה, בספרד, לפני 300 שנה, בצנה, בחלב, במרקש, בברשה, בווילנה, באליטה בבר. אני מחכה שיהיה שיר. הנה, אנחנו באים, בעבינו. אני יודע, השיר עוד לא מדבר, לא מדבר על השקות במקדש. הוא מדבר שיהיו חתונות בערי יהודה ובחוצות ירושלים. לסיום, לגעת בנקודה אחת מתוך מה שנאמר לנו כאן בפרשת הביכורים. אדם גידל רימונים, יש לו רק עץ רימון אחד. הוא מביא, נאמר, רימון אחד. איפה הוא שם את הרימון? רימון אחד, לא גדול. לא יכול להכניס את הכניס, רק את הפילוס. אין לו יותר מזה. יש לו רק רימון. אבל אם יש לו פחדי פירונים, כן, איך הוא יביא את זה? מה אתם אומרים? איך הוא יביא את כל הרימונים? מה? מביא את הבת! יש לו מחובר הרכב והגלה! יש לו יותר מזה. מה הוא יעשה? מה? איך? זה לא ניכנס כרגע. הוא יכול להביא את ההפכות עצמם. יכול להיות שהוא מביא במטעי. אבל הוא מביא אפילו שאין לו כל כך הרבה. אבל יש לו יותר מאשר את השניים, הוא מביא בכך באיזה ארגלן, מביא באיזה תר, מביא באיזה תיק. כל אחד היום יש לו בסופר הולך עם שתי עדיות. רוצים להגיד לו את זה?
שאומרים לך לבי, תרומי לכהן. אומרים לך לבי, מלטר ללבי.
אומרים לך, ותערוד את זה באיזושהי צורה?
לא, לא, זה ברור. אבל זה ברור לכולם, שאם אני צריך לעלות ירושלים, ועוד מי ועוד מי ועוד מי, אני אקח את זה ודבר את הדבר, באיזשהו אגב, באיזושהי אריזה, איזשהו תיק, באיזשהו צייר. זה ברור לכולם שאני לא נתקום את זה ככה ביד, וחלק יכול ליפול וכן הלאה.
זה התורה לא צריכה להגיד לי.
ולכן היא גם לא אומרת לי את זה. לא בתרומה, ולא בביקורים, ולא בכל נתינה אחרת. סליחה, לא בתרומה ולא במעטרות. ונראה, בביקורים, התורה הקדושה, נותן התורה, מכתיב ואומר, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, ורשם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנא.
אם לא היה כתוב ושמת בתנא,
אלא היה כתוב רק, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא, ונתן במקום אשר יבחר השם אלוקיך לתקן כמו שם. ובאת אל הכהן, ולקחת הכהן את הפרה.
למה אתה צריך לזכור?
שמת בתנא, ונתן את הכהן התנא מידיך, והיא נכרו לפני מצוות השם אלוקיך.
זה בסך הכל האריזה.
אנחנו לעיתים משתמשים במילה ברוטו. לעיתים אנחנו רוצים להגיד נטו. מה זה נטו? זה רק המשקל הנקי של האיתר. אבל ברוטו זה יותר מהנטו, נכון? מה הפער בין הברוטו לבין הנטו? האריזה, נכון? האריזה למשל, היא הפער. לא משתמשים כל כך. מי זוכר קראו לזה טרה.
טרה זה ביטוי של האריזה. שזה באמת הדבר הפחות חשוב, פחות משמעותי.
אנחנו פחות צריך לדבר. והנה, במצוות ביקורים, התורה כותבת לי, אתה מביא את זה באיזה סל, בצנא.
מה זה?
זה בסך הכל האריזה. כשאני רוצה להעביר לך איזה רעיון, יש לי איזה מחשבה עכשיו, קלטת מה שמראה, לא קלטת. זה היה לי במחשבה, אבל בשביל להעביר את זה, בשביל לתת את זה, אני צריך להניח את זה בתיבות. מה זה תיבה? תיבה זה תיבה על הגז, ותיבה, המילה תיבה משמשת גם למילה. אם אני את הרעיון הזה אכניס לתוך תיבות, לתוך מילים, אני אוכל לפתור לך אותם. כמובן זה צריך להיות באותיות מסוימות, לפי סדר מסוים, לפי ניקוד מסוים, כי אם את אותם אותיות, אותם האותיות, אני אנקד אחרת, בגלל המילה תשנה את המשמעות שלה. ולא רק זה, אני צריך גם שהמנגינה, אם אני אגיד את אותה מילה באותו ניקוד, אבל במנגינה אחרת פתאום זה יישמע בלשון של תמיה, בלשון שאלה, תלוי במנגינה.
הנה, אומר המגיד ממזריץ', ראשי תיבות, טעמים, ניקוד, אותיות.
עכשיו פתאום אנחנו מתחילים להבין שיש משמעות לאריזה.
והנה, פוסק הרפו. יש בהבאת הביקורים, במצוות הבאת הביקורים, פרטים שהם הכרחיים. שבלעדיהם אתה לא מקיים את המצווה. למשל, הביקורים טעונים כלי. אני יודע שיש לך בסך הכל רימון אחד ונחמד לך להחזיק אותו ביד.
לא, לא, לא. אתה תשיג לך סלסלה.
הביקורים טעונים כלי שנאמר
וסתמת בטנק.
הוא מצווה מן המוכר להביא כל מין ומין בכלי בפני עצמו. פותק הרב שם המצווה בביקורים הבאר הוא כלי, הוא קריאה וקורבן ושיר ותנופה ולינה.
וכל שבעת החלקים הללו במצוות הביקורים, אומר השם משמואל, אדמו"ר מסופתו,
וכבר אמרנו שמספר סוגי הטומאה שבעולם הם שבעה.
טומאת מת, שרת, נבלה, נידה, יולדת, ביבה ומגעים.
ושבע המצוות שבביקורים
דוחים ומסלקים שבע כוחות הטומאה.
זה שאני קונה או בוחר איזה כלי להביא בו את הביקורים,
יש לזה גם השפעות שבכלל לא חשבתי עליהן, בכלל אני חשבתי שזה רק אריזה. ובסוף מסבירים, אחרי כל התרומות, אחרי כל המעשרות, אחרי כל הדברים.
במצוות הבאת הביקורים שאמרנו שזאת פסגת הפסגות. שאדם בכך מבטא את זה שהוא היישום של כל מה שהובטח לאורך כל הדורות. אז מתברר שיש ערך וקדושה אפילו באריזה. אפילו באותם דברים שממבט ראשון לא הייתי מייחס להם חשיבות. פתאום מתברר במצוות הביקורים שיש ערך לכלי.
מה זה ערך?
הוא מעכב את המצווה. ויש דיון שלם. איזה סוג כלים חוזרים אל האדם, ואיזה סוג כלים מביאים לכהן, ויש מצבים בהלכה,
במציאות מסוימת שנקבעו הפירות בעזרה,
שמה שהכהן זוכה,
הוא לא זוכה בפירות, הוא רק מקבל את הכלי.
בשיא השיאים מתברר ששום דבר לא הולך לאיבוד, שום דבר לא נזרק, הכל בעל ערך, אפילו האריזה, ושמת בטן.
שלום עליכם.